טוב, אז אולי נדבר מזה ואחר כך נתגלגל. שבאמת כל הטריגר של הסיפור בפרשה, של סיפור הברכות, זה הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי, נכון? ככה הלשון?
כן, הנה נא זקנתי ולא ידעתי יום מותי.
כן. אז באמת זה סיפור שהוא חוזר על עצמו, ואם נספיק נדבר גם מסוד הגלגולים בתורה, שזה סיפורים שחוזרים על עצמם, שמצד אחד סיפורי התורה הם סיפורים אחרים, ומצד שני זה אותו סיפור כל הזמן בתלבושות שונות. הסיפור הזה של הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, זה סיפור של קץ ימים. זאת אומרת, מה שיצחק יודע ומרגיש, בהקשר שלו אישי, אבל באמת בהרחבה, זה שמגיע זמן הדינים, זמן של קץ, זמן של סוף. זה מקביל למה שדיברנו בעבר בעניין של המבול, שיש ארכה, יש עוד מודיעים, עוד ככה וככה דורות יהיה מבול. לקראת המבול, מי שקצת ער, מרגיש שהנה עוד רגע הולך להגיע המבול. עכשיו, מה זה מעורר אצל כל אחד, זה שונה מאוד. אבל ההרגשה של הנה הולך להגיע המבול, זה בחינת הקץ ימים, שאז הביא קין מנחה להשם גם. והיא מקץ ימים, ולמה אתה מביא עכשיו? כי עכשיו זה זמן הקץ. זה קשור. בסדר? אז בעצם, מה שעולה פה לדיון זה מתקרב הסוף. מתקרב הסוף. ודווקא מי שקולט את זה, זה יותר הבחינת יצחק. זאת אומרת, מי שהוא דווקא חי מהצמצומים. כי יש אנשים שהם חיים בטוב, בזרימה, בזה. ויש אנשים, מתי יוצא כל האור שלהם? המצב נהיה לחוץ, אופה, הכדורים שורקים, הם מתחילים לחיות. זה, כי יש צד שמידת החסד היא המידה הנפלאה וזה, אבל יש צד שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. למה? כי זה הכי מגדל. אם אתה בורא את העולם במידת הדין, כל התיקון של העולם נעשה מהר וחזק. אם אתה לא יכול לעשות את זה, זה שבירות, אבל אם אתה יכול לעשות את זה, זה דבר נפלא מאוד. שהצמצומים הם, והדינים, הם מורידים אורות עוד יותר עליונים מחסדים. אנחנו אוהבים לאהוב את מידת החסד. אבל מידת הדין, כשהיא קדושה, לא מידת הדין דסיטרא אחרא, כן, מידת הדין שהיא קדושה, היא מולידה דברים נפלאים.
וזה קשור לקץ הימים?
כן. קץ ימים לא בארמגדון הזה, מה שמסתובב בבבות.
לא, אלא... אני מדברת על קץ.
כן, זאת אומרת, כן. זה זמן קץ. של קץ. זה זמן של קץ. מה זה קץ? זה זמן
יש כזה... יש את הצמצום הזה.
כן. עכשיו, השאלה זה אם אתה רואה פנימיות או חיצוניות. אם אתה רואה פנימיות, אני נראה לי שרצתי מהר מדי. כן? יותר לאט. תעצרו אותי, אל תתביישו.
הייתי רוצה דוגמה על... זה מביא דברים טובים.
אוקיי.
למשל.
נגיד, לא יודע מה, אתה באיזה חברה.
נגיד השואה.
לא, 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 לא. לא, למה, אני לא רוצה ללכת לשם.
זה רגע.
אנחנו רצים לדברים גדולים. בוא נלך דבר קטן. אתה נמצא באיזה, לא יודע מה, בית ספר, מגיע סוף שנה. אז יש דברים שכל השנה מורחים אותם. סוף שנה, אתה חייב ברור כזה. כן או לא, הייתי פה, לא הייתי פה, היה שווה, לא היה שווה, מה אני אומר על המורה הזה, מה אני אומר על עצמי, מה זה, והרבה פעמים דווקא אנשים עושים תנועות, הם מתחדשים, הם עושים משהו שהם לא היו עושים באמצע שנה, כי באמצע שנה מחפת לי, יש עוד מלא זמן. כשמגיע הקץ, יש משהו של יאללה, לעשות משהו. עכשיו, יש מי שלא אוהב את זה, אבל מי שבאמת רוצה התחדשות, לפעמים הוא מאוד שמח ש... המציאות שמה אותו בפינה, תחליט. כאילו, יש לך 20 שקל, תחליט מה לעשות עם זה. אם יש לך 200 אלף שקל, מה אכפת לך, אתה יכול לעשות הכל. יש לך 20, אתה צריך לבחור. לבחור זה החלטות, זה ברורים. אז זה אור נפלא. אז זה קשור. נגמר לי הכסף, בסדר? נגמר לי הכסף זה קץ. נגמר לי הכסף זה יכול להיות לא נעים, זה יכול להיות כן נעים, כי אז אתה חייב להחליט זה, או זה פה, או שזה. זה... או ניתן דוגמה אחרת, פסח. אני אוהב לא, אני אתן את זה, רגיש מדי. בסדר, לקראת, לא יודע מה, לקראת פטירה של מישהו, בוא נלך לקץ פשוט, מישהו עומד לקראת פטירה. אז יש צד שאנשים לא אוהבים את זה, כי זה, אבל יש, בסדר, אף אחד לא מזמין פטירה. אבל לקראת הסוף, פתאום, דווקא קוראים תיקונים טובים, אם יודעים לעשות קץ כמו שצריך. אתם מבינים מה אני אומר? אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, אבל יש משהו כאילו, וואו, נו, הקדוש ברוך הוא שם לי איזה צמצום כזה, שהוא מכריח אותי לאיזה גבולות, זה כלים. אתה עד כאן, ולא עד פה. זה יותר מובן.
זה הקץ שעשה
בפיש? אז רגע, תכף אני אגיד. עכשיו, יש, אז אני אומרים, קץ עקרונית, זה קץ של מה? או נלך לכיוון אחר שפעם הזכרתי אותו, שיש ספר של פסיכולוג שקוראים לו ארווין ילום, כן? ארווין ילום בעברית, שהוא טוען שהדבר שהכי גורם לבן אדם לא לחיות, זה שהוא מכחיש שהוא אי פעם ימות. ולכן דתיים, הם אף פעם לא יחיו. הוא לא מדבר על דתיים יהודים, כי הוא גם, כי סבא שלו היה יהודי וזה, אבל... אבל עקרונית דתיים הם כל הזמן מכחישים את המוות, כי תמיד יש להם עולם הבא ויש להם זה, אז אין בעיות. אז ככה הם אף פעם לא חיים באמת פה. יש בזה משהו. אז הוא אומר, כאילו להסתכל בשמש. בן אדם שקולט שיש לו קץ, אז את החיים האמיתיים שהוא באמת יחיה. בסדר? אז במובן הזה זה יצחק. כאילו יצחק ויש... יש לו בתוך המילה שלו, בתוך השם שלו, קץ חי, אותיות קץ חי. שהוא, כל העניין שלו זה קץ. סוף סוף הוא מתחיל לחיות. עד עכשיו שיחקנו, עקדת יצחק, או, פה אני חי. כן, סוף, קץ, גבולות, צמצומים. אז זה לא דווקא אקסטרים, אלא יש משהו מאוד חי בגבולות. עכשיו, יש שתי צורות להרגיש את הקץ, לפגוש את הקץ. אחת זה מצד הפנימיות, השנייה זה מצד החיצוניות. אם אתה פוגש את זה מצד החיצוניות, אז מה שאתה רואה שהולך לבוא, זה מוות. כן? ואם אתה חי מצד הפנימיות, מה שאתה רואה זה לידה. עקבתם? בסדר? אני מרגיש שמשהו הולך להצטמצם. אז יש מי שאומר, זה הסוף, ויש מי שאומר, זה לידה. זה לא אומר, לא אומר, ככה הוא חי. זה לא, אי אפשר לשחק את זה. אז עשיו זה בדיוק ההפך. הוא גם כן מרגיש את המוות, אבל מבחינתו, זה אומר, ולמה זה לבחורה? מה אכפת לי, כאילו? אני לא, זה גורם לו ההפך, לחיות פחות, או לחיות בצורה עקומה, או לא יודע מה. אבל הנקודה שיצחק מזהה שמגיע הקץ, ואז דווקא מה זה מוליד ממנו? ברכה. כי יש, ותגיד, מגיע הקץ, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אצלו זה, מה? זה דווקא הרגע של הברכה עכשיו, זה דווקא הרגע של ההכרעה, זה משהו שאתה לא רוצה, אבל יש משהו בקץ שמחליט שתגיד, אז רגע, עשיו או יעקב יקבלו את הברכה? דווקא הוא. אז החוכמה הזה, הצדיקים הם מילדות. זאת אומרת, הם מלווים תהליכי לידה. יש דבר כזה שהיה לי צער בזמנו, כשאבא שלי חלה במחלה, זכרונו לברכה, אז לא היה, זאת אומרת, לא היה, לא יודע מה זה, אבל לא היה מאוד נוכח בכל העולם הטיפולי שם ליווי רוחני. שזה היום דבר שהולך ומתפתח. היה לי איזה רצון, אולי הוא פעם מתגשם, ללכת לעשות את זה בעצמי גם. וזה גם להם ולבני משפחותיהם. כי בסדר, יש את המחלה עצמה, ירפא, לא ירפא. אבל גם אם ירפא וגם אם לא ירפא, איך שלא יהיה, הזמן הזה זה זמן של לידה. והשאלה אם צריך מיילדת. כאילו צריך מישהו שיעזור, שהקץ יהפוך להיות לידה ולא הפוך. עכשיו יש, וגם לידה של מה, פה המחלוקת בין יצחק לרבקה, זה אז לידה של מה, ולאן ללכת, בסדר? זה מזמין את ההכרעה, ואז פה, כאילו זה מגלה את המחלוקת בין יצחק לרבקה.
האווירה של הרביון לבין הצרפתים זה אווירה של קץ די סאב. אז זה כאילו אתה מתחכת על להיות הסוף ולא להיות ההתחלה. האווירה של ראש השנה היא מאוד מרוכזת על תחילת השנה. והאחות קטנה כאילו תכלי שנה בגלויותיה, לא אוקיי, אוקיי, אני עושה חשבון נפש השנה, אבל מה שמעניין אותי זה מה שיקרה לה. יש תרבות נורא שונה בחתימת הזמן, בפתיחת הזמן.
כן.
בשתי התרבויות האלה.
כן, אז באמת, אז אמרתי שיש לי הרגשה שזה ראש השנה, ונעמי שאלה אותי, איך אתה יודע שזה ראש השנה? אז ברוך השם, מצאתי בתורה, היי, בליקוטי מוהר"ן תניאנה, הוא ממש מנתח את כל החושים, ראייה, שמיעה, מישוש, דיבור, ידיים, הכל, על ראש השנה, מה קורה בראש השנה. כאילו כל עקדת יצחק מתרחשת בראש השנה. אז בעצם הוא אומר לו, ראש השנה מגיע, סע לאומן.
לא יודעת, אתה מגיע
יעקב.
אה?
לא,
לא, הברכות פה, הברכות, סליחה, לא עקדת, אולי גם, אבל לענייננו פה, זה גם, בטח שיש עקדת יצחק בראש השנה, אבל פה בענייננו, הסיפור של מסירת הברכות זה בראש השנה. עכשיו, מה שהתחדש לי בשבת, בברכות שיצחק נותן ליעקב. ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. זה בפרק כף זין, פסוק כף חת. עכשיו תחזיקו גם ביד שנייה את פרק כ"ה פסוק כ"ג. כן, ואנחנו אז מתחילים מהברכה שנתנו. ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים הוי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. עורריך ארור ומברכיך ברוך. אז מה שהתחדש לי זה בעצם שחלק ממה שיצחק את יעקב זה בעצם ההכרעה בנבואה של רבקה. כי מה נאמר לרבקה? ויאמר השם לה, שני גויים בביתנך ושני לאומים מאייך ייפרדו. ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. שני לאומים, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. אבל כשהנבואה הייתה עוד לרבקה, זה עוד לא מוחלט מי זה מי. אפשר להבין את הנבואה אצל רבקה שזה יהיה רב יעבוד צעיר, זה יעקב יעבוד את עשיו, ואפשר להבין הפוך.
אפשר גם להבין שזה יתחלף כל הזמן.
אפשר? בסדר. אז זאת אומרת, זה עוד נתון לבחירה. אבל עכשיו, פה כבר אי אפשר להתבלבל. יעבדו לך עמים וישתחוו לך לאומים. זה אותם מילים. הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. זהו זה, זה ההחלטה. זה כבר לא נבואה כזה, אתה לא יודע מי זה מי. זה מאוד ברור. אתה תהיה גביר. יעבדו אותך, רב יעבוד צעיר, אז הנה, יעבדו חעמים. זה הברכה. יצחק עמד להכריע, אולי בלי ידיעתו אפילו את הנבואה של רבקה, שיעבדו חעמים וישתחוו לך לאומים, שני לאומים ממאיך ייפרדו, ישתחוו לך בני אמך, בני אמך זה שני לאומים ממאיך שלך ייפרדו.
יש את הגויים והעמים, גויים זה
מה? לא, אבל גם פה, שני לאומים ממאיך ייפרד.
כן, הלאום משותף, יש מילה אחת משותפת, מילה נפרדת.
כן. אז בעצם מה שקורה עכשיו זה שיש ברכה מראש, אבל ההשלמה של הברכה זה על ידי הבן אדם, זה על ידי יצחק. הוא קובע בסוף את הברכה, הברכה עוד פתוחה. ומה שרבקה קולטת שעכשיו זה הרגע למי מחולק את הברכה. זה כמו לצורך העניין, בראש השנה יקבעו איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לכולי, זה עכשיו קורה, והיא הולכת לדחוף שזה דווקא יעקב יקבל את זה. זה המחלוקת שלהם. כמו מי יעבוד למי. עכשיו נלך לכיוון קצת אולי משונה, אני יודע. מה קובע את זה? בעצם, וזה קשור לתורה שאנחנו לומדים בשיעור הבא, מה בסוף מכריע את כל הסיפור, מי יקבל את הברכה הזאת, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים? שמה? זה יצחק, איך הוא קובע. אבל לפני זה בהתחלה אומר כי ציד בפיו, נכון? זה ההכרעה שלו. ואיך הוא מציע לו לקבל את הברכה? תביא לי מתמים. ואיך עשיו מפסיד את הברכה? נכון? עליתן הנה מן האדום האדום הזה. אז זה באמת דבר מאוד מוזר, אבל זה גם התיקון בעצמו. מה עושה הכהן בשביל לתקן את העולמות? הוא אוכל. מה עיקר המצווה בשבת? לאכול. לא רק בשביל שזה יהיה טעים, בשביל לעשות את הג'וב של הכהן. ומה עיקר הקלקול שבגללו אתה מפסיד את הבכורה? זה מאוד מוזר. האכילה? איך אתה אוכל? עכשיו זה מקריא לכם בהקשר של תורה ה' שאנחנו לומדים. התיקון לזה להכניע ולבטל כסילות השכל הוא על ידי בחינת מזבח. היינו בחינת אכילה. כי שולחנו של אדם מחפר כמזבח. באמת, זה דבר מאוד מוזר. עכשיו לא להיבהל מזה, להיכנס לסרטים, על איך אני אוכל וזה. בסדר? זה משהו שכאילו אפשר לפספס אותו, כי הוא כל כך לא במודעות שלנו, שזה עיקר העניין עם הכל. איך תבחר אותו? לא יודע מה, אם הוא צדיק, עושה חסדים או זה. הכל שם מסובב, מה? האוכל. והאוכל הוא גם המבחן של עשיו, והוא גם העבודה בעצמה. זה מה שיתנו לכהן לעשות, כדי לעשות את העבודה שלו, זה יהיה לאכול. זהו, בגדול זה מה שהוא עושה. כן, השולחנו של אדם מחפר כמזבח, יש בזה פשט. אתה רוצה כפרת עוונות לך ולכל העולם, איפה זה? בסעודה. כאילו תגיד, לא יודע מה, יום כיפור. שולחנו של אדם מחפר כמזבח. היינו בחינת אכילה. אבל משם עיקר יניקתם גם. הניקה של ההפוכים זה גם מהאוכל. גם מהאוכל יורדים חידושי תורה, אתם מבינים? זה. הוא מצטט פה איזה דיבור מהגמרא, שאומר, למה לא אמרתי לך את החידוש תורה הזה מאתמול? אומר לך, פשוט אתמול בערב אכלתי בשר שור, אז היום אני יודע להגיד לך את החידוש תורה הזה. לפני זה לא יכולתי, לא אכלתי את הבשר הזה עדיין. זה כתוב בבקם העין ב'. שאל אותו, לצפרה אמר לו ככה, והיידה לא אמרתי לך את זה אתמול בלילה, דלא אכלה בישרה דתורה. היינו נמצא שעל ידי שלא אכל, לא הייתה דעתו צלולה, ולא היה לו חידושי תורה, כי הוא לא אכל בשר טעים אתמול. לא אוכלים טוב.
לא, שהם לא נותנים את הדעה על הקטע הזה.
אם אנחנו לא אוכלים, הנשמה לא יכולה להישאר בגוף. ואם הנשמה, אם אין לנו, אם אין לנו את הגוף, הנשמה צריכה את הגוף בשביל לעשות את העבודה פה בעולם הזה, וזה מה שמחזיק אותנו, זה רק את השתייה ואת האכילה. וזה אנחנו לא יכולים להיות, בגלל זה זה כל כך.
זה יותר מלהחיות אותנו, זה לא אינסטרומנטלי. אני חושב שזה לא רק כדי שיהיה לנו כוחות ונעליה.
אבל כוחות בשביל לעשות את העבודה.
לדעתי זה משהו מהותי, זה לא אמצעי, זה תכלית.
זה גם תכלית.
תראה, יש בחינה כזאת, הבחינה הזאת של קודם כל לכבד את זה, שזה מחבר את הגוף ואת הנשמה ונותן לי לחיות פה, אז לא לזלזל בזה, זה קודם כל. אבל אחרי שאתה לא מזלזל בזה וקודם כל אוכל כמו בן אדם נורמלי ולא מתיימר שאם אתה רוחני אז אתה לא צריך אוכל ואתה לא צריך כסף. אבל יש ממד אחר שאני חושב שהתורה של רבי נחמן מדברת עליה, שכשרצו לבדוק אם עשיו מתאים לבחורה, אז זה מסתובב מסביב, וכשיעקב אמר לו, אני אקח ממך את הבכורה, זה היה מסביב לאוכל. וזה קשור לעיני אנוכי הולך למות. זה מתחבר לתחילת מה שדיברנו. כן?
זה יודע שזה לא אמצעי, אבל מהותי, זה שהאמירה הזו שתאכל עם גוי, והבת שלך תתחתן לבן שלו. זה לא רק, בדבר כלל מבינים את זה באופן... הייתי אומרת חברתי, אבל זה יותר מהותי מזה.
אז פה מה שקורה, הוא מאבד את הבכורה בקלקול האכילה, וקלקול האכילה קשור לחוויה שלו שהוא הולך למות בצורה הלא בריאה. בסדר? שתי הנקודות שהתחלנו בהן, הנקודה הראשונה והנקודה השנייה של האוכל, הן קשורות אחת לשנייה. זה מה שצריך לתפוס פה, כמה זה פסוקים מהותיים, הנקודה הזאת של ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, אל ייתן לי נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרק היום את בכורתך לי. אז מה אתה אומר על הבכורה? לא רוצה אותה. עכשיו, זה סוג האכילה בדיוק ההפוכה. תן לי לאכול באופן כזה שאני מוכר את הבכורה. הפוך, זה סוג אכילה שבשבילה הוא מוכן למכור את הבכורה ברגע זה, בשביל הסוג האכילה הזאת. אבל יאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? כאילו, מה אני צריך לאכול אכילה אחרת, אם אני הולך למות ואין לי בכורה? בסדר, זה ממש הדוגמה שאנחנו חוזרים עליה הרבה, זה הגלידה אחרי הריבאונד. בסדר, זה... טוב, לא משנה.
זה חסר לי קשה.
כן, חסר רק קצת רקע תרבותי.
אבל זה כאילו, אין לו כוח להיות ציבור, מבחינתו זה הסוף של הסוף. הוא רוצה, לא יודע, ככה אני שומע את זה, שאין אחרי הקץ הזה, הוא עייף.
עכשיו, יש גם ממד. כן, אתה אומר, הוא עייף, מה? הוא עייף בגלל מה?
הוא גמור, זה לא עייף. אני צריך לנוח. זה עייף שאני גמור, מה אני צריך עכשיו לתכנן את הכל הבא? אין מחר.
אבל זה יכול להיות משהו אקזיסטנציאלי. זאת אומרת, כמו בספרים של אלבר כהן, אם זה אומר לך משהו, אז הוא מדבר על איזה דמות, ובמחרות הוא אומר שהיה אמור למות, אבל כמו כל אחד מאיתנו. אז יכול להיות שכשסר אומר את זה, הוא אומר, בזה שהוא חי, הוא ימות. זאת אומרת, הוא מאוד, זה יכול להיות.
אז מה?
אז בן אדם שיותר מודע על זה שהוא ימות, זה יכול לעשות אותו מאוד חלש.
נו, זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה. או שזה מחליש אותך, או שזה מחזק אותך. והרבה אנשים לא רוצים לראות. עכשיו, מה זה לראות? זה לא חייב להיות כזה דרמטי כמו מוות. סוף היום. אם תראה, לקראת סוף שבת, יש אנשים שנהיים עצבניים. למה?
כי הם לא
מעשנים. אז יש עוד הסבר חוץ מזה, האשן, אל ייתן לי נא מן האשן הזה, זה שעומדת להיגמר השבת. זה הסוף, אז מי עצבני? כאילו לא, יש איזה משהו, יש אור החסד הוא בבוקר. אברהם המקרס הוא בהתחלה, הוא אוהב התחלות. אבל מי, יש בן אדם שסופים, הוא לא אוהב, הוא נהיה עצבני מסופים. יצחק, הוא חי מסופים. עד רבה. אז החוויה הזאת שמקרבת עושה אותך עצבני, זה הנה אנוכי הולך לעמוד ולמה זה לי בכורה. זה לא חייב להיות באמת כזה דרמטי, זה בן אדם שקשה לו ללכת לישון. בגלל שזה כאילו לסגור את היום. זהו, מה שעשית, עשית, לא עשית, לא עשית. שלום על ישראל, יש מה שאתה רוצה כאילו למתוח את זה, לא בא לזה. אז עוד פעם אני אומר שיש צורה אחת שאתה רואה את הקץ והיא תוציא ממך עוד יותר חיים, ויש צורה אחת שתהפוך אותך הוא עייף, והנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לבחורה, ודווקא לוויתור וייאוש. זה בדיוק הפוך. עכשיו, אז אני אומר, כי צייד בפיו, יש שתי צורות להבין למה יצחק אוהב את עשיו. הוא אוהב את עשיו בגלל שצייד בפיו, זאת אומרת, הוא מזהה שיש לו תיקון האכילה. בסדר? זה מה שהוא חושב. והוא לא מבין שזה לא האכילה שהוא חושב. זה יעקב ראה בסיפור של אליטני. אבל מה שיצחק חושב זה, הנה, צייד בפיו. הוא יודע לעשות את תיקון האכילה. אז הוא מתאים מאוד לברכה. זה הסבר אחד. הסבר שני, צייד בפיו, אומרים חזל, וזה נראה לי קשור אחד לשני, שסב, כתוב במדרש, שסב הלך ושאל את אבא שלו איך מאסרים את התבן ואת המלח. זאת אומרת, במעשרות זה למאכל אדם. והוא אומר לו, אני רוצה לאסר גם מלח. לא ראו לזה, כאילו יותר אפילו. אבל הרב שלמה בנעים, זכרונו לברכה, מביא מזה, שהוא אומר לו, בוא, אני הולך לתקן את שיא החושך, את המקומות שהם לא ראויים אפילו למאכל אדם, אני הולך לעשות תיקון האכילה גם על זה, ולהרים גם מזה מעשרות. הוא בלבל את יצחק בזה, שיצחק גם כן חי קץ. אז הוא מחפש מי מסוגל לקראת הקץ להרים את הכל. בסדר? כי מה עוד מגיע לקראת קץ? יש איזה בחינה של הכל או כלום. אתם מבינים מה אני אומר? לקראת הקץ מתעוררת החוויה של יאללה, הולכים על זה עד הסוף.
זה המוני טיים, מה שאתה לא תעשה עכשיו.
בדיוק. אז עכשיו השאלה עם המוני טיים הזה, זה שמישהו אומר, יאללה, אני הולך עד הסוף, זה בא מהנה אנוכי הולך למות, וזה מה זה לי בכורה, אז מה אכפת לי? לא אכפת לי מכלום. או דווקא מהקדושה שהוא מזהה את ההזדמנות לקראת סוף יום, לקראת סוף שנה, לקראת סוף חיים, לקראת לא יודע מה, הוא מזהה את ההזדמנות להרים את הכל, גם את המקומות הנמוכים. זה מה שלכאורה מתעתע ביצחק. מטטא את יצחק, כן, במבטו על עשיו. שהוא חושב, הנה הבן אדם שדווקא מהקץ הולך להרים את הכל.
כי הוא מסתכן מהגבורות.
כן, וזה שייך לגבורות. גבורות, יש נקודה, אמרנו, לתקן את הדין בשורשו, להמתיק את עצם המוות, להמתיק את כל הצמצומים, דווקא מי שמסוגל לגעת בדבר בעצמו. זה מה שדיברנו קצת במפגש הקודם, שיש בן אדם שהוא יודע להמתיק בחסדים, לראות את הטוב וזה, ויש אדם שהוא יכול לעמוד מול הצמצום בעצמו, מול הקץ בעצמו, ובוב, להרים אותו לתיקון דווקא. אז לכאורה, הנה עשיו, סוגל, יכול לאסר את התבן ואת המלח.
זה הסיפור של יצחק בעקדת יצחק, זה הדיון שהיה לנו הרבה של למה הוא, כדמות בדרמה הזאת, הוא לא אומר שום דבר, זה חלק מהתיקות שלו, הגבורות, ההתפקות שלו, על להרים את זה, על להסכים להיות הקורבן.
כאילו, אותו זה לא מטריד בכלל. אין לו בעיה לעלות לזה. זה היה ניסיון לאברהם או יצחק, אין לו שום בעיה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לעלות אותי לעקדה? בטח.
אני לא בטוחה, האם העקדה היא לא המקום?
זה קץ.
שבה הוא עמד בניסיון שלו.
טוב, אפשר, אבל התורה בפירוש אומרת שהניסיון הוא לאברהם. בכלל זה לא ניסיון ליצחק, לפחות לפי הלשון. אפשר להגיד שזה גם. אבל אני אומר, לפי מה שאנחנו רואים פה בשיעור, מה זה עקדת יצחק? קץ, נפלא, מה, זה חיי, מה יותר טוב, שיא התיקון, אני הולך לעמוד מול הדבר בעצמו. כמה יותר מהר, יותר טוב. יש את זה כמו, לא יודע מה, שיחה, שנמנעים ממנה הרבה זמן. כאילו, לא נעשה אותה. בסדר? מה זה קץ של, יאללה, בוא נעשה אותה. זה, אז יצחק, הוא אומר, יאללה, יותר מהר, יותר טוב, בוא, נו, בוא נפגוש את הדבר. אתה, כאילו, בוא, זה ככה, זה...
יש משהו בשאיפה מוסרית של המערב, שהוא הכל לא כלום כזה. הם לא מתקדמים יותר, אבל הם רוצים משהו מאוד אידילי.
כן. תכף אני אמצא את הרבי נתן על זה, אבל מה שאתה אומר. שלום. אז איפה היינו רגע? בעמידה מול הקץ, בעשיו שמתעתע באבא שלו, ושיצחק רואה את ההזדמנות לתקן, ו... טוב, ברח לי. אז בוא נלך כן לסוד הגלגולים, בסדר? קצת, ונראה אולי נגיע גם לזה. בעצם הדיון הזה בין יצחק ורבקה זה לא דיון חדש. זה דיון שהיה תמיד, והוא כל הזמן חוזר, ובעצם גם בחיים הפרטיים של כל בן אדם הוא גם כן חוזר כל פעם. זאת אומרת, מה זה סוד הגלגולים? סוד הגלגולים שלמשל הסיפור של יעקב ועשיו זה גלגול של הסיפור בין קין והבל, והנה הם שניהם הולכים להביא מנחה, והנה נראה את מי, את מנחתו של מי יקבל, והוא איש שדה כמו שקין היה עובד אדמה, ויעקב אשתם יושב אוהלים כמו הבל רועה צאן, ובעצם זה אותו סיפור. ואותו סיפור גם כן כשרבקה רואה שהוא עומד להרוג אותו, היא אומרת לא תסתלק מפה שלא ייגמר כמו קין והבל, תנסו לתפוס את זה כמו הבנים הקודמים שלי. בסדר? זה היא, זה חווה שחזרה בגלגול, אז היא אומרת כבר היה לי שני בנים כאלה, אני לא רוצה שזה ייגמר באותו אופן. עקבתם? מה זה סוד הגלגולים? מה זה סוד הגלגולים? זה כאילו סיפור אחר, אבל בעצם זה המשך של סיפור קודם. אז מה זה ברמה האישית סוד הגלגולים? זה שיש סיפורים שחוזרים בחיים שלך כל החיים בסיבובים. כן? עכשיו כל פעם אתה עושה עוד איזה חתיכה בסיפור. אז דבר ראשון, שאתה צריך לדעת מה הסיפור שלך. כדי לתקן, צריך להתחיל לשים לב מה הסיפור שלך שחוזר על עצמו. שתיים, לראות מתי שהוא חוזר, ושלוש, להבין כמה דברים, להבין אז מה באמת התיקון של הסיפור הזה, איך מתקנים אותו. כי כל פעם זה חוזר, וכל פעם אתה מצליח או לא מצליח, לפי אם הבנת מה התיקון, ולפי עוד שאלה, שזה בעצם השאלה בין יצחק לרבקה, האם הגיע הזמן של התיקון השלם, או הגיע הזמן לתיקון חלקי? יש לכל אחד כמו איזה... נקודה שהוא בא לעשות בעולם, וכל פעם שזה חוזר לו בסיבוב, הוא אומר, זהו זה, עכשיו אני הולך לגמור את זה. כן? וזה מה שיצחק אומר. יצחק אומר, תראה, עשיו כבר היה לנו, זה ההוא שהולך להרים את כל המקומות הכי שבורים, את האדמה המקוללת, את השדה עם כל הכללות שלו, זהו. כבר... אז כל פעם חוזרת. אז ראשון, או הקדוש ברוך הוא, לצורך העניין, אמר, אני הולך על קין, זה ילך איתו. זה לא הלך, רק ארבע עוד אחד, אז... אחר כך בנוח, זה עוד פעם לא הלך. יצחק אומר, תראה, אני רואה סיפור, אבל הפעם זה ילך. ורבקה אומרת לו, לא, זה עוד לא זה. עכשיו זה זמן לתיקון חלקי ולא שלם. אז בוא תעבוד את החלקי, אבל את הציפייה שלך להביא את הקץ, להביא את התיקון השלם של הדבר, זה לא לעכשיו. זה עוד לא מוכן.
אתה אומר כאילו הדבר הגדול...
לא, זה למה בכלל תיקון. היא אומרת למה זה חלקי? בגלל שהוא, לצורך העניין, אין לו את היומרה לאסר את התבן ואת המלח. הוא יושב אוהלים, הוא לא בשדה.
אבל גם עשיו לא, הוא רק עשה את עצמו.
תראי, אנחנו יש לנו מחלוקת קבועה. את רוצה ללכך על עשיו מההתחלה, שהוא שקרן גמור.
אבל אני בעצמך אמרת שהוא שיחק אותה עם המלך, זה כתוב על זה. זה לא שהוא מומחה לזה.
לא, כי מה שיצחק אומר, יצחק אומר, זה לא יכול היה להיות. לא, זה, עשיו זה הוא בעצמו, מי שיתקן בסוף את המקומות הזה. זה מה שיצחק, כן, זה באמת הוא יעשה את זה, זה לא בלוף. הבלוף הוא בזמן. תבינה מה אני אומר? למה יצחק מתבלבל? כי יצחק הוא כבר רואה את עשיו מה הוא יהיה בסוף. את רוצה לדבר את זה בשפה קבלית? הוא רואה בתוכו את ניצוצות, נו, רבי מאיר. את רבי עקיבא בתוכו. אז מה זאת אומרת? הוא רואה בתוכו, שבאמת בתוכו, צייד בפיו, בתוך הפה שלו, יש איזה, יש בו את הכוח הזה, ובאמת זה לא אצל יעקב. אצל יעקב אין את רבי מאיר ואת רבי עקיבא, עם כל הכבוד. ויצחק הוא רוצה את רבי מאיר ורבי עקיבא. אז זה הוא, זה באמת הוא, זה חלק ממנו.
אבל אמרת משהו שנראה, גם את אמרת, כאילו, בינתיים יעקב, טוב, אז זה בינתיים. אבל הוא היה יכול לתת לעשיו וזה היה וואו.
לא יודע, מה? הוא היה יכול לתת לעשיו?
לא, אתה אומר, אם היה באמת עושה את ההכתרה של עשיו, אז זה היה נצחי, כאילו. אבל אם ליעקב, אז הנה אנחנו...
תיקון חלקי?
למה?
אבל זה... אתה
אומר
דבר
חזק,
כאילו. בוא נמשיך את זה רגע, שנייה, אני אחשוב על מה שאתה אומר.
כאילו זה 12 שבטים, כי זה 12 שבטים, עם כל היתרונות והחסרונות של כל אחד ואחד.
אני אסביר את זה מקין והבל.
יעקב לא יכול להיות לבד שלם.
לא, לא, זה לא הכיוון הזה. אני לא אומר חלקי במובן של הוא בלי עשיו, אלא... יש את עשיו שאומר, תן לי, אני הולך לגמור את הסיפור. ויש את יעקב שאומר, בוא, תן לי לעבוד באיזי, לא הולך לגמור שום דבר.
זה מזכיר לי יוסף ואחד. יוסף אומר, תנו לי, אני אור מקיף, ואני חגר מול יהודה. אבל פה אתה אומר, עשיו מול יעקב, זה משהו...
למה את לא אוהבת את זה? בגלל שזה עשיו, כאילו שאנחנו אומרים, הוא מהגרועים. אבל אם לא היה
לך... לא, כי זה לא יהודים,
עשיו. על זה אני אומר, על זה אני אומר. הוא כאילו לא מהסיפור. חכי, עוד אין יהודים. עוד לא הוכרע שהם ישראל. הכל בסדר, עשיו הוא בן של רבקה, עם כל הכבוד, ובן של יצחק. אז מה זה זה? אנחנו עוד פה.
בגלל זה יעקב לא יכול להיות שלם. לא בגלל...
אז זה, אוקיי, זה כיוון, זה לא הנושא שאני בחרתי, אבל זה עוד כיוון, להגיד עשיו בלי יעקב. אני אומר, בואו תלכו רגע לקין והבל, שם זה יותר מובן, בסדר? קין הולך, אנחנו למדנו פעם, הוא בוחר להיות עובד אדמה. למה הוא בוחר להיות עובד אדמה? כי היא ארורה. ותמיד עומדת השאלה, זה סוף סוף ההוא שמסוגל לתקן את האדמה, או זה עוד אחד שרוצה להשתכר כמו נוח? או זה אחד שרוצה לתקן את האדמה ובסוף הוא ישתכר כמו נוח וכמו לוט? זה כל פעם השאלה, הבל מה אומר? הבל מה אומר? תראה, יפה, כולנו רוצים גמר התיקון, תיקון האדמה, אבל זה מקולל, תן לי להתעסק עם הצון, ורשי אומר שם, מכיוון שראה שנתקללה האדמה, פירש מעבודתה, תעזוב אותי. אז אפשר לחבר את זה שיושב אוהלים פירושו רואה צון, פירושו ההוא שבדווקא לא רוצה לעשות את תיקון השדה. הוא אומר, אני לא יכול על זה בכלל, אין מה לדבר, עזוב, תיקון השדה, יום אחד יהיה לנו מעשרות, יהיה לנו שמיטה, כהלכתן, תקן את השדה. בינתיים, תן לי להיות רועה צון, אני רועה צון לבן. לא מתיימר לתקן את האדמה. לא מתיימר להיות איש שדה. עכשיו, מה...
אם אתה משווה, הקדוש ברוך הוא בחר את הבל, הוא לא בחר בטעות. הוא בחר אותו, והוא לא מתחרט על זה.
מה קשה לך? שנייה, מה קשה לך? אני לא מבין מה קשה.
שאני אומר... לא, אתה אומר, האם לא סיימנו כמו שאז עם קין ועבד, אבל זה עם זה. אבל רק רגע, הקדוש ברוך הוא בחר בהבל, הוא עשה טעות בזה שהוא בחר? לא. הוא אמר לך שהוא עשה טעות? הוא כתב שהוא עשה טעות? הוא בחר.
זה המחלוקת פה בין רבקה ועשיו. ורבקה ועשיו, רבקה ויצחק, זה המחלוקת.
כל הקדוש ברוך הוא בחר בהבל, הוא גם נתנו להירצח. בכלל הביטוי. הוא גם בחר
בהבל,
וגם סובב את הנסיבות כך שהבל גמר מתחרט לאדמה.
אבל הוא לא התחרט על זה.
חכה, חכה, אתה נדלק.
הוא לא, אבל הוא לא
התחרט על זה. חכה, חכה. שנייה, אז אני לא מבין, עוד לא מבין. מה קשה?
אתה קישרת, אתה עשית.
כן, אבל מה קשה לך?
מה קשה לי בזה? שהבחירה של הקדוש ברוך הוא הייתה בחירה מלאה, ולא הוזכר שזה היה טעות. לכן גם הבחירה של מה שקרה שיעקב קיבל את הברכה.
אפילו הקדוש ברוך הוא צריך להחליט הקדוש ברוך הוא צריך להחליט בין המהלכים של התיקון השלם לבין מהלכים של חלקיות. אפילו הקדוש ברוך הוא צריך להחליט. הוא החליט על אבל, בסדר. יכול להיות שרבקה היא אומרת בוא נלמד מהקדוש ברוך הוא, נמשיך את הכיוון הזה. אבל זה אחרי שיתוף מידת הדין ברחמים. יצחק אומר לה, שנייה, מלכתחילה הוא רצה דין, אז בוא נחזור לזה. עד הסוף. הוא אומר, בסדר, עד מתי? זה זמני הבחירה הזאת בהבל. זאת אומרת, זה, מה שקשה לנו להכיל זה, איך יכול להיות להגיד על הקדוש ברוך הוא, שכשהוא נגיד בוחר בהבל, הוא מבין שהוא משלם מחיר על אי הבחירה בקין. והוא מוכן לקבל את המחיר הזה בינתיים. זה קשה לסבול, כאילו איך, מה, יש לקדוש ברוך הוא בחירות עם הפסדים? כן.
כן. לא, אבל אתה אומר שהקדוש ברוך הוא רצה מלכתחילה קין, בסוף לקח הבל. מי אמר את זה? איפה זה כתוב?
לא כתוב, אז אני אומר, זה אל תסתירו. הנה, את יודעת מאיפה אני יודע? אני יודע מי יצחק. כי מאיפה, האבות הם מרכבה לשכינה. מאיפה אני יודע מה הקדוש ברוך רצה? מהאבות. אז תראה, שיצחק רצה את עשיו. זה לא פשלה.
משיקולים מותאים.
לא.
כי הוא בן אדם ולא...
לא, זה מה שאני רוצה. רגע, שנייה. הלו, מה אתם קופצים? אתם... זה לא יפה, זה לא יפה מה שאתם עושים. אתם עושים הסתערות. זה לא יפה.
זה לא...
זה לא יפה.
כל הזמן אנחנו מדברים שהם לא בני אדם.
לא, השיקולים שהוא עשה הם שיקולים מאוד חשובים של תיקון האכילה.
עוד פעם, עוד פעם. יש בזה, בשיקול של יצחק.
אבל עשיו היה אז במקום הזה באמת לתקן? לא.
אני חוזר לסוד הגלגול. אני חוזר לסוד הגלגול. תביני, השאלה היא לא...
אוקיי, עשיו קיים.
לא, עשיו זה לא מוחלט. או הוא כזה, או הוא כזה. בסדר? זה המחלוקת בין יצחק ורבקה, ומכיוון שיצחק ורבקה שניהם אבות קדושים, שניהם צודקים. זאת אומרת, יצחק צודק. עוד פעם, זה נתיב אני הולך. אפשר ללכת לנתיב אחר, למה יצחק טעה? בסדר, יש נתיב כזה במפרשים, ויש נתיב אחר לגמרי, למה יצחק צדק?
אוקיי.
רגע, אז אני מסביר לך עכשיו רגע למה יצחק... לא, לא יכול. צדק. צדק. למה יצחק צדק? עכשיו, למה יצחק צדק? כי הוא אומר, בסוד הגלגול, עשיו זה מי שבסופו של דבר... זה הוא שממנו יוצא הכוח הזה שיהיה גמר התיקון, ולכן יצחק אוהב את זה, והוא צודק. המחלוקת של רבקה איתו היא לא מהותית, זה כן הוא או לא הוא. היא אומרת לו, תסתכל עליו עכשיו, אל תסתכל עליו כמו שהוא יהיה לעתיד לבוא. אתה כבר רואה מה יכול לצאת ממנו, אבל היא אומרת לו, אבל הוא עוד לא שם. ועכשיו אתה הולך לברך אותו, אתה הולך לברך אותו כמו שהוא עכשיו, ומזה יצא חורבן. עוד לא יצא ממנו הדבר הזה שאתה כבר רואה שעתיד להיות ממנו. אתה, יש לך איזה עיוורון, אתה לא רואה את המצב שהוא כמו שהוא עכשיו. אני אומרת לך, עם כל הכבוד, זה יפה מאוד, אתה מאמין בכוחו העצום, הגנוז בקרבו, וגם אתה צודק. אבל אתה לא מבין שלמרות שאתה צודק 200%, אתה לא מבין איזה חורבן אתה תעשה אם אתה תיתן לו את זה בידיים עכשיו, את הברכות. חכה שיצא ממנו. רבי עקיבא, חכה שיצא ממנו רבי מאיר, ואולי חכה ממנו שתן לעשיו את ההזדמנות לעשות את התיקון האמיתי שלו. אבל לא עכשיו.
אז מה אתה אומר? אתה אומר שבעצם התיקון של עשיו, הוא התגלגל בסוד הגלגולים, דרך רבי מאיר, רבי עקיבא וכל הגרים שהם. הניצוצות הקדושים האלו יצאו, הגיעו להם.
הפרדת מהות ממיותר. לא, אני מעדיף לא, תסתכלי על זה יותר ככה. אפשר ללכת, זה עם ישראל זה זה, אבל הפרדת מהות ממיותר. יש עכשיו בעשיו מעורבב. טוב ורע.
טוב.
זה עוד לא התברר. אוקיי. את החלקים המיותרים צריך להתברר החוצה, אבל החלק הטוב שבו, שזה העיקר שלו לצורך העניין, אז זה... מה? עכשיו, מה? יש איזה קטע. בוא נרד יותר פשוט, נרד יותר פשוט. בא לך איזה...
זה, אני עוד לא הייתי שם, והוא צדק והיא צדקה, והיכולת שזה להיות בו זמנית נכון. להתחלת היהדות בשביל זה, זאת אומרת, היהדות זה בדיוק...
אבל מה זה בו זמנית? הוא להלכה, דברי בית הלל. יש פה בסוף, כאילו יש פה שני דברים. אני גם כן אוהב את ה... יש בי צד שאוהב את הזה. בבית המדרש הצרפתי, כן? זה נכון, וזה אוהבים את המורכבות. אבל יש איזו בחינה, מה זה קץ? מה זה קץ? הגיע הזמן קריאה של שמה של שחרית, הלכה. אז מה הלכה? היום. זה מה שזה. כי כל עוד לא צריך להכריע הלכה, אז אפשר שיצחק ורבקה, שניהם יהיו צודקים. יופי, אבל מחר צריך לתת את הג'וב למישהו. אז ג'וב זה אף פסיקת הלכה. ושם אתה מחליט, וכל החלטה שלך היא משלמת מחיר. וזה הצעקה גדולה ומרה של עשיו, ובאיזה רמה כאילו צודק, כאילו אפשר כמעט לשמוע את יצחק צועק איתו, הפסדנו את ההזדמנות להביא את הקופה.
זה אגב נגע בחרדה, צריך להסביר את החרדה. מצד אחד הוא נרגע, אף פעם לא נגענו בזה בכל ההפרשה הזאת, שגם ברוכים.
אין בעיה, אנחנו נמשיך את תולדות עוד...
אתה אומר לי עוד נגיע לזה. הוא גם נחרד, הוא גם נרגע. שתי תנועות מאוד...
כן.
בבת
אחת.
איך זה נאמר, ואחד חרדה הגדולה?
אז זה על איסב או על איסב?
הוא איסב מופיע לפניו.
כן. והיה אז גם הוא מתאמים, ויקבן איזה פעמיים, ומזר ברכה אחת
לבין. אחד חרדה הגדולה מאוד. אמר מי איפה כי יצא צעיד ויבילי ויוכל מכל בטרם תבוא אבחר, גם ברוך יהיה. גם הוא נחל חרדה גדולה מאוד.
וגם נרגע בבת
הרבה. וגם מברך אותו ואומר, אוקיי, הכל בסדר, הבנתי.
כן.
לא ללחץ.
מסתובת, יש לי שם. אתה נחל שם איתו?
לא.
אין קשר?
קרוב משפחה רחוק.
הדבר שבשבילי הוא תגיד, זה למה כל הזמן עשו מי אסב זה bad guy.
כן.
ועכשיו אתם מדברים עליו כאילו...
כן. טוב, אז עוד ידובר בשיעורים הבאים. אז לא יודע, אבל רגע. אז בסדר, זה...
אני חושבת שזה גם שייך.
עכשיו, נראה לי ככה, נראה לי...
אתה לא יודע שאתה יודע, אבל אתה יודע.
הניסיון הגדול של יצחק לדעתי זה הרגע הזה. זה הניסיון הגדול של החיים שלו, לא העקדה, העקדה זה קל. שהוא מסכים לוותר על השאיפה שלו לגמר התיקון, מקבל שרבקה צודקת בזה, איכשהו, לא יודע למה, ותומך בברכה, זאת אומרת, מידת הדין מצטרפת לברכה הזאת. כן? עכשיו משהו, טוב, יש עוד חידוש, לא נורא. יצחק מנסה לזרז את התיקון הזה. הוא מנסה לגלות את הסוד לאסב. הוא מגלה לו את כל הסודות איך לקבל את הברכה. הוא לא חיכה שאסב, הוא אומר לו תלך ותביא לי את הציד, ואם תעקבו את המדרשים הוא מסביר לו בדיוק איך להביא את הברכה, את המטעמים כדי לקבל את הברכה. הוא כאילו קצת הורס את המשחק. אומר לו, אני אגלה לך, כמו שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו, אם יהיה חטא, מה תעשה? תגיד 13 מידות של רחמים. אז ככה גם כן, יצחק הוא כאילו, הוא מצד אחד הקץ והדיני, מצד שני הוא כאילו, בוא אני אספר לך איך זה עובד. אז נרד לעבודה עוד יותר פשוטה דרך רבי נתן, ובזה נסיים. עוד פעם ברח לי, לפני רגע, הנה, קיצה היא בפיו. כשתקנו את החומש, תוכלו לראות את זה בעצמכם. קיצה היא בפיו, ששאל את אביו, איך מעשרים תבן ומלח? אז הוא אומר כך. אי אפשר ללכת בדרך צדקה וחסד חינם לבד. כי אם כן, לא יעשה כלום חס ושלום, רק עד רבה יעשה מה שליבו חפץ חס ושלום, ויסמוך על חסדי השם. הוא מדבר על עמדה פנימית, האם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה, אני לא צריך לזכות בדין או זה, הכל אני מקבל חינם מהקדוש ברוך הוא. וכשאתה בראש כזה, שהקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותך בחסד חינם, אז אתה יכול להגיע למצב שיעשה מה שליבו חפץ ויסמוך על חסדי השם, ואין זה דרך התורה הקדושה. בצורה אחת, כאילו, מה אכפת לי? ממילא תמיד הכל מת השם, אז בסדר, אכפת לי. כן? אבל גם, ללך בדרך משפט לבד, גם כן אי אפשר. כי אין העולם מתקיים על פי מידת הדין לבד. מה זה דרך משפט? הכל תלוי בי. אני חייב לעשות. אם אני לא אעשה, לא יהיה לי. כאילו, בסדר, זה דרך הדין לבד. כמו שרואים בחוש, שהרבה נפלו ונתרחקו על ידי ריבוי המשפט והדין יותר מדי. את אדם שהוא נכנס לעמדה שהוא צריך לקבל בזכות מהקדוש ברוך הוא, הוא יכול ליפול לגמרי. על ידי ריבוי המשפט והדין יותר מדי, שהחמירו על עצמם הרבה. לקחו על עצמם דברים שלמעלה ממדרגתם, עד שאמרו בלבבם שאפס תקוותם חס ושלום. ויבוא עשיו מהצדה והוא עייף. למה הוא עייף? כי הוא ניסה לקחת על עצמו דברים שלמעלה ממדרגתו. ואז הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות, הלך עליי. זה מה שהוא אומר, אמרו בלבבם שאפס תקוותם. ואז זה לא עשיו, זה אנחנו. כשאנחנו מנסים לקחת על עצמנו דברים שלמעלה ממדרגתנו, התוצאה זה עייף, התוצאה זה הנה אנוכי הולך למות, והתוצאה זה אני יורד מכל העסק בכלל. לפי ריבוי אבונותיהם וקלקוליהם ופגמיהם העצומים. אבל דווקא, אם אני פה מסנגר עוד יותר אפילו על עשיו, לא יודע ככה ירד, זה רק סימן, גודל התסכול שלו זה רק סימן עקרונית לכמה הוא רוצה לתקן את כל... הגזמנו לגמרי? זה משברת הכלים לגמרי. טוב, בסדר.
מה קרה לך? זה בגלל הפיגוע שהיה בפריז? עשה לך משהו?
צריך ללמד. ואם כי אמת שפגמו וקלקלו הרבה, אף על פי כן צריכים לבטוח בחסדי השם ורחמיו. כאילו גם זה, גם אם זה נכון שאתה נפלת מלא פעמים ממה שרצית, אף על פי כן צריך לבטוח בחסדי השם ורחמיו שאינם קלים לעולם, שעדיין עדיין יש תקווה. בכל יום, בכל עת ובכל שעה, כל ימי חייו, אפילו אם הוא כמו שהוא. אז הוא אומר, לעשות בדרך צדקה ומשפט, ככה הוא מפרש את מה שהקדוש ברוך הוא אמר על אברהם. שהיכולת מצד אחד לדעת שתמיד הכל בסדר איתך, ומצד שני שהכל בידיים שלך. איך להכיל את זה, זה חידה. אבל אני אומר, הסימן לזה הוא פשוט. שאתה עושה המון ואתה מאוד רגוע. זה הסימן לזה שאתה באמת יש בך את הייחוד הזה. אתה עושה המון ואתה מבסוט בנחת. אם אתה עושה הרבה ולא בנחת, זו יותר מדי צדקה ומשפט. אם אתה, זה, הכל טוב, שנתי, אל תדאג, הכל בסדר, אז בסדר, ריבוי אבא, זה גם עוד דבר כזה רע. כן, אז זה, כשיש לך את האיזון הזה, זה, פשוט זה מתבטא. יש לך הרבה כוח, אבל לא יאוש. לא יאוש וזה, אז מה זה? ועל זה אמר שלמה, אל תצדק הרבה, ואל תרשע הרבה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אם רשעת מעט, אל תרשע הרבה. אז הוא אומר, זה בחינת קליפת ישמעאל שיצא מאברהם, שהייתה עיקר מידתו חסד וצדקה. אברהם הוא מידת החסד, הוא משדר שכולם, השם אוהב אתכם, הכל בסדר, הוא עושה הכל, תרגע, הכל טוב, בסדר, ברכה, חסד. אבל הקליפה שיוצאת מזה, זה הכל בסדר, אז מה אכפת לי, על העיני. כן? ומעידך, להפך, מי שנופל מחמת ריבוי המשפט והדין והחומרות יתרות והמרות שחורות שמכביד על עצמו, מי שנכנס לעצבויות וכבדויות, זה בגלל שהוא לוקח על עצמו תיקים מוגזמים. אז זה קליפת עשיו שיצא מיצחק שמידתו דין ומשפט. יצחק אומר, יאללה, כן, לך על זה, אבל הקליפה של זה, סדר, סדר, הוא קליפה גמורה, כן, הוא קליפה, זה מתבטל. אז הקליפה עשיו, שהיא קליפה, אז קליפה עשיו שיצא מיצחק שמידתו דין ומשפט, ועל כן שאל את אביו, ואח מעשרים תבן ומלח חומרות יתרות הנהל, לוקח על עצמו חומרות יתרות. מכירה אנשים כאלה סביבך, אנשים שלוקחים חומות יתרות ונכנסים מזה לעצבויות מרות שחורות וקפדות על אנשים. אז הוא אומר, בסדר, אז גם אם תגידי שזה קליפה, לפחות היא קיימת גם בתוכנו. אז זה, כי חומרות יתרות הן גם כן פגם גדול, לפעמים כמבואר במקום אחר.
אז זה קליפת עשיו.
כן. אז עכשיו, כשאתה רואה בתוכך, בעצם אתה גם כן עומד בשאלה הזאת, לברך את, את, את יעקב או את עשיו ברגע נתון. אז מה זה עשיו לצורך העניין? שאומר לך, יאללה, קדימה, בוא נתקדם. כאילו יש קול בתוכך שאומר, יאללה, בוא נתקדם, בוא נעשה את זה, בוא נעשה. עכשיו אתה אומר, הנה זהו זה, זה הנה החלק שבי שרוצה תיקון. אתה לא שם לב שהוא הולך לקבור אותך, החלק הזה. אז רבקה אומרת לו, תיזהר, אתה רוצה לרוץ קדימה, זה הולך להיות חורבן. זה בדיוק העניין. והרצון יתר להגיע לעניין. זה דחיקת השעה בעצם.
לפעמים כן צריך ללכת קדימה ביניהם.
או, נו, אז מה את אומרת?
לכן יעקב היה...
עד מתי? זה עניין של תזמון.